השבוע פרשת תולדות.
זה המדרש
אומר שכאן התחיל המאבק, כמו שהנביא אומר, בין יעקב לבין עשיו. שהנביא אומר בבטן עקב את אחיו. צריך לדעת מה שורש העניין הזה. ואם אנחנו מסתכלים, קרה פה דבר מעניין מאוד. אברהם אבינו, מדרש אומר, היו לו ארבע נשים. שרה, הגר, כתובה ופילגש. והכל בציווי של השם יתברך. והוליד מהם מה שהוליד, כמו שקראנו גם בפרשה האחרונה. אבל הבן העיקרי שממנו אנחנו מתייחסים, זה יצחק. שרה לא הביאה אף אחד, רק יצחק. זה הבן היחיד שיצא ממנה. יצחק אבינו, לעומת זאת, אומר הזוהר, לקח אישה אחת ויחידה. ולמה? כיוון שהוא היה עולה תמימה. הוא עלה לקורבן על המזבח, אותו מקום שמקריבים את הקורבנות, זה אותו מזבח שהאדם הראשון שם נברא ממנו. אותו מזבח הקריב אדם הראשון קורבן. אותו מזבח שנוח בנה אחרי המבול. וזה אותו מזבח שעליו עקד אברהם אבינו את יצחק. זה המזבח שיצחק אבינו הולך להתפלג ויצא יצחק נשוח בשדה. וזה המקום שיעקב אבינו הלך לישון שם, הוא לא ידע שזה המקום. בפרשה הבאה ויצא יעקב, אז הוא הולך ומתעורר. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? למה וירא? אמר, אני ישנתי בבית הכנסת. ישנתי במקום קדוש. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי בית אלוהים וזה שער השמיים. אז זה אותו יצחק אבינו קדוש, היה לו רק אישה אחת שהיא רבקה. והיה צריך ממנה ולהביא בלידה אחת שני בנים. אחד חיובי ואחד שלילי. אחד ייקח את כל הטוב והשני ייקח את כל הרע. ולמה? אם נחזור אחורה, יש סיבות, בכל דבר יש סיבה. נחזור אחורה לאדם וחווה שהביאו את קין והבל. קין לקח את החלק הרע, הבל לקח את החלק הטוב. שניהם לא הצליחו. כי מהזרע של קין, הבל נהרג, מהזרע של קין לא יצא שום דבר מהנשאר, שאף שט, שנולד שט השלישי, ממנו הושתת העולם, שט הביא את אנוש. ולמנו בא אחר כך נוח, דור עשירים. ואברהם אבינו דור ה-20. משה רבנו דור ה-26. אז זה שט. עכשיו נחזור עוד פעם, אז קין והבל, יצא קין לא טוב, הבל טוב. ישמעאל ויצחק, ישמעאל לא טוב. אנחנו רואים מזה ישמעאל. המורה אומרת שהקדוש ברוך הוא כל יום מתחרט שברא את ישמעאל. אבל לא הייתה ברירה, כל הרע שהיה בעץ הדעת בא להתנקז בישמעאל. אחרי זה בא יצחק, לוקח אישה אחת, והאישה הזאת צריך להביא באותו בטש, זה הכי קשה. אחרי הרבקה סובלת, אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, היא הולכת לדרוש את השם, למה זה אנוכי? למה אני צריכה לסבול את כל הסבל הזה בתוך הבטן שתרוצצו הבנים מקרבה? ואתם יודעים מה המדרש אומר על זה? הרי היא הייתה עוברת ליד בית עבודה זרה ושם מפרקש לצאת, עוברת ליד בית הכנסת, יעקב מפרקש לצאת. טוב, עכשיו שואב לו ביתה נאשיץ, רגע, מה קורה פה? הוא מגיע ליד בית הכנסת, יעקב רוצה לצאת, תצא. למה אתה לא יוצא, יעקב? תצא. אלא, עשיו לא נותן לו לצאת. עשיו לא נותן לו לצאת. ועוד שאלה שאלה, ואתה נאפשית. רגע, נכון שהגמרא מסכת עדה אומרת שלכל תינוק מבעי אמו יש תובנה שנוברת אותו תורה. כך אומר יום, זכרתי ימים מקדם שנות עולמים. איזה ימים שאין להם חודשים, זה הימים שאדם בבטן אמו, שאין ימים יפים בעולם כמו הימים האלה. והילו נרו על הראשי, נר דולק על הראש שלו, של התינוק, בעובר בני אמו, הוא ראה מסוף העולם ועד סופו. היום הם גילו לאחרונה באולטרסאונד שאפילו העובר צוחק בבטן. וכבר הגמרא במסכת סנהדרין לפני 2,000 שנה כתבה את זה. שאין לך ימים שאדם שרוי בטובה כמו אותם ימים. אז הוא יושב שם, למה אנחנו לבד אותו תורה? עכשיו למה יעקב רוצה לצאת? יש לך מלאך שמלבד אותך. אבל הוא אומר, אם שקרים כזה רע, כמו עשיו, אני מוכן לוותר על המלאך ולצאת. ומי לא נותן לו? עשיו. עכשיו שאלה על עשיו, למה אתה רוצה לצאת? תצא. הוא רוצה לצאת, אבל הוא נזכר שיעקב יישאר לבד, ולא יהיה מי שיפריע ליעקב. אז הוא מוותר על ההצגה שלו. מוותר על ההופעה. מוותר על המשחק ההיסטורי. בשביל להישאר בבטן, להציק ליעקב אבינו. בואו נבין מה זה. אנחנו צנינים בעיניהם, וסדקים בצדיהם. מה אומרת הלכה, עשיו שונא ליעקב, לכן אסור להתייחד עם גוי בלבד, שחשודים על הרציחה. כך נפסק בשולחן ערוך. אתה אף פעם לא יודע איזה גוי יקום ומתי ויעשה מעשה, השם ישמור. השם יפר עצתם וכלכל מחשבותם. אז אומר עכשיו, יעקב אבינו מה איתו, הוא אצל אדם 12 שבטים. אבל הוא לקח ארבעה אנשים גם כמו אברהם. היה לו את לאה ואת רחל ואת בלהה ואת זלפה, והם עמדו 12 שבטים, שבטי אליה, עדות לישראל. זה היה... עכשיו מפה נבין, בלת הולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. למה כפול? בלת הולדות יצחק בן אברהם. ברור שאברהם הוליד את יצחק. אלא אברהם אבינו היה אומר, אני, אתם יודעים מי אני? אני האבא של יצחק, זה הבן שלי. שלא באתי לעולם, אני לא עשיתי שום מצוות. מרוב הענווה שלו, מרוב שהקטין את עצמו, הוא אמר ואנוכי אף אבא אפר, לא יצחק. אני, שואלו אותו מי אתה? הוא אומר, אני אבא של יצחק. וכשהיו פונים ליצחק, ואומרים לו, אולי תציג את עצמך מה קורות חייך. אבל אני קורות חיים שלי, אני בנו של אברהם אבינו. אחרי הפסוק אומר, ואלה תולדות יצחק בן אברהם. יצחק היה אומר, אני בן אברהם. ואילו אברהם היה אומר, אני הולדתי את יצחק. ואז היה יצחק בן 40 שנה, קחתו את רבקה, ורבקה, אז עכשיו זה היה קל. הרי הוא נולד יצחק בני חיים. למה בני חיים? אתה מכיר את העניין עם יצחק אבינו? איך אמר לו שם המלאך, אומר ושרה אמנו, זה היה בפסח. למועד הזה הוא לשרה בן. למה אמר הוא לשרה בן? ולאברהם ושרה בן. אלא שרה זו היא הנקבה, לנקבה אין חיים משלה. ואם לא יכולה לתת חיים משלה, רק דרך הבעל. כיוון שאמרנו שרה בן, לא היה לו ליצחק חיים רק 37 שנים. וגם בת זוג לא הייתה לו. לא הייתה לו את רבקה. בעקדה ברחה נשמתו, נגמרו החיים שהוא קיבל עד עכשיו, עכשיו באו לו חיים מצד אברהם, שהביא לו נשמה חדשה, ואז מיד תראה אחרי פרשת העקידה, ויחר הדברים האלה ויאמר לאברהם, ויאמר אברהם לאמור, הנה הלידה מלכה גם היא בנים בן אחור אחיך, ופתואל ילד את רבקה, אז נולדה רבקה. רבקה בדיוק באותו גיל, 37 היה יצחק, הפרש ביניהם 37 שנים. הייתה בת 3, הוא נהיה בן 40, לקח אותה, אמרה אומרת, שם אותה בבית, גדלה אצלו, ואה יצחק האוהלה שרה אמו, לא עשה קידושים ולא נישואים, היא הייתה בת 13, נשא אותה. נשא אותה אחרי 10 שנים, הוא היה הכרה, בת 23, והוא כבר בן 60. אז הוא התפלל, הוא היה מתפלל בקרן זווית זו, מה היה מתפלל? שאני אביא בן מהאישה הצדקת הזאת. והיא הייתה אומרת, אבא שבשמיים, תן לי שאני אביא בן מהצדיק הזה. הוא מתפלל עליה, והיא מתפללת עליו. ככה זה היה. ובסוף, כתוב, ויעתר לא אדוני, פתח רבקה אשתו, הקדוש ברוך הוא ענה לא. למה שאין לו דומה תפילת צדיק בן צדיק, וצדיק בן רשע, ככה שהיא במקום אומרה. אבל האמת יש שאלה, הראש מקשה קושה, מעשה הרפידה מקשה את הקושה הזאת. אומר הראש, שהיה גדול רבני גרמניה לפני 750 שנה, אומר בהלכות של ימים נוראים, את מי לוקחים חזן? יש לי שני חזנים, שניהם טובים, שניהם יודעים, מכירים את התפילה הכי יפה, שניהם קולם ערב, שניהם הכי מוצלחים. אבל אחד, הוא, היה לו מעשים לא טובים שהיה צעיר. עזר בתשובה, לחלוטין. עזר את הכוח רע. השני, מי ילדותו צדיק? את מי ניקח? כתב הראש, ניקח את זה שהיה בילדותו, היה לא טוב. ועכשיו הוא צדיק. למה? מה מצאת בזה? הוא אומר, הוא יכול לעמוד מול המקטרג. הצדיק, הוא לא טעם טעם חטא, הוא לא יודע מה זה חיים של הוללות. הוא לא יודע מה זה חיים של הפקרות, הוא לא יודע מה זה טעם עבירה. אז הוא מתעלם, בסדר, אבל הוא לא ניסה את הצד ההוא. יכול להיות שהוא היה מנסה את הצד ההוא, הוא היה שם. אבל זה, אחד שהיה בצד השני, ועבר לכאן, הוא יכול להיות סניגור עלינו. אומר הרב חידה, זה סתירה. אתה אומר שעדיף לקחת אחד שהיה בעבר שלו, בוא נגיד לך ששלום רשע, ובהלכה כתוב, ופה בסליחה בפרשה שלנו, כתוב שלמי שמע הקדוש וכולי ליצחק ולא לרבקה, כי אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. התשובה היא, יש הבדל בין שליח ציבור לתפילה פרטית. אם זה שליח ציבור ועד כל הציבור, אז אנחנו צריכים סניגור טוב, לוקחים אחד שהוא היה לו עבר לא הכי נקי, אבל עכשיו הוא בסדר. זה יכול לעבוד מול המקטרג. אבל לתפילה פרטית שאדם מתפלל בעד עצמו, כמו שרבקה ויצחק, אז תפילת צדיק בן צדיק יותר מועילה. וזה דומה למה שכתב הגאון מווילנה. הגאון מווילנה אומר, כל בוקר אומרים בתפילה, יהודה מתמה אומר, ואז פנמר בקרקן אשר, הוא אומר, עד פנים לגיינם, ובושת פנים לגן עדן. איזה חידוש זה? בטח שעד פנים לגיינם. מה, עד פנים איפה שתחתו? בבית הכנסת, מקום קדוש. ובושת פנים שבישן, אז הוא צדיק, הוא ירא שמיים, הוא בעל נימוסים. שאין אותו בגן עדן. הוא אומר, לא, אין לך בכוונה פשט, כמו שאתה מבין. יש אדם שהוא עש פנים ויש אדם שהוא בושת פנים. יש שני סוגי רבנים. יש שני מדובר בצדיקים. יש רב שהוא תקיף. ויודע, מורה איזה דבר לא בסדר, עומד על כך, מתקן, מוכיח, כמובן צריך בטקטיקה, בחוכמה, אבל הוא לא מוותר שהדת תרד אפילו במילימטר. אבל יש רב שהוא רחוכי. וכזה איך אומרים, לא משתמשים היום במילה הזאת, צחבק כזה. אני אוהב להתחבק עם כל אחד. בסדר, לא נורא. וכל דבר, הוא אומר סליחה, בבקשה, וכולי, וכולי, וכולי. הוא אומר את שניהם אני צריך, אבל לאיפה? יש קהילה ששם אנשים תקיפים שהם כל הזמן יכולים לקרסם בתורה ובהלכה, חס ושלום, ולקלקל אותם. שם תשתח הרע רב אס פנים מדינה. רב תקיף, אס פנים, שיודע כל הטקטיקות, מכיר את כל הווי בגינה. הוא יודע לשחק איתם כדורגל, לשחק איתם כדורגל, אבל בבית הכנסת, תפילה. בשעה תפילה, בשעה של דבר אחר. זה נקרא אס פנים מגינה. אבל הרב השני, את שולח אותו למקום שכולם צדיקים. לא יודעים בין מינה משמאלם, לא יודעים שום דבר שלילי. הכל דבר חיובי. והכל קדושה, טהרה, ועד הסוף הם עושים את דקדוקה של הלכה לפרטי פרטיה. אליהם תשלח משה פנים. רב הישן, רב נחתן, רב ענוותן, שהוא יתאים להם. לכן הפסוק אומר בדברים לא יבשר עוות. וזה, סליחו לי שאני אומר, אחת המכות שלנו בארץ, ומה שקורה היום, וזה לא התחיל היום, זה התחיל שלשום ואתמול ולפני 100 שנה, כי מיום שפתחנו את העיניים אנחנו רואים מלחמות והרג ואבדן ומה לא, גזרות. כי הטעות היא שהם חושבים שכאן אפשר לנהל עם אנשים רוצחים, אפשר לנהל מסעים ומתנים, ואפשר לנהל איתם הסכמים, ואפשר לסדר איתם איזה סדר. זה לא יהיה. לא שאני אומר שצריכים חלילה וחס לקחת מלחמה, לא. אנחנו אין, אדרבה, אומרת שלא להילחם. התורה אומרת, וקראת אליה לשלום. אבל למי? הרמב״ם עליו השלום, לפני 850 שנה, יהודי תימן סבלו סבל בל יתואר מהערבים שהיו שם. גזרו עליהם גזרות שמד קשות ונוראות. כשאנחנו הגיעו את הרמב״ם, הרמב״ם ישב בספרד, בקורדובה, משם עבר למרוקו, במרוקו היה סך הכל 3 חודשים וברח משם, קרצו להרוג אותו. שם עלה לירושלים, פה לא היו תנאים לחיות בכלל, וגם פה רדפו אותו, ירד למצרים. 30 שנים האחרונות שלו היה במצרים, ושם התפרסם בכל העולם כולו. והחיבורים שלו, פירוש המשניות, והספר שלו, היד החזקה, 14 פרחים על כל התורה. כתב הכל בערבית, כדי שהציבור יבין את הכתב. ואז כל היהודים למדו ערבית, כי המוסלמים שלטו גם באירופה, בספרד. אז זה היה בזמן מסעות הצתר, אז אחרי זה המוסלם נאסלם, כבש את כל אירופה ואת המזרח התיכון, והשפה המדוברת היה חובה. אבל לא דיברו על חוק הלאום, המטופשים האלה, חוק הלאום. חוק הלאום, זה בושה, בושה. אז היה אז הם עשו חוק לאום, שיהיה שפה ערבית. אז הרמב״ם כתב, כי כולם השתמשו בערבית, והוא לא משחיל שזה החוק עובר, ששהוא רצה להקים על הציבור שיבינו מה הוא כותב. אז כתב בשפה שכל אחד יבין. והוא כתב בהקדמה, שפת כדר החשיכה שמשי. כדר זה העולה כדר. זה ערב. שפת כדר החשיכה שמשי, החשיכה את התורה. התורה נכתבה בלשון הקודש, כאן שצריך להפוך אותה לשפה אחרת ולתרגם. ועד היום אנחנו יש לנו בעיות עם התרגומים הלא מדויקים בדברי הרמב״ם, שהרבה פעמים יש שינויי נוסחאות או יש שינויים בהלכה. הוא סבל מהם. אז הרמב״ם עליו השלום שלח להם איגרת, נקראת איגרת תימן, יש עוד שם, איגרת פתח תקווה. כתב להם שם, איגרת די ארוכה. זה ארבע גיליונות ארוכים, ובסופם כתב ודעו שהשנאה איתם תהיה עד סוף כל הדורות עד שיבוא משיח. והוא כותב להם, שימו למה שדוד המלך אומר בשיר המעלות הראשון, בקוף קף. קוף יוטה זה השרתם עם הדרך עם כל העם. בסוף תהיתי כסה עובד, בקש עבדך, כי בסדר לא עשיך. מיד שהמעלות, רבת של אהרוני מן ההוריי, ודוד, רבת של אהרוני מן ההוריי, גלו יחדו לי, על גבי חרשו חורשי, מאיפה למען איתם,
הוא ממשיך ואומר, הגמרא אומר, אוי על לי כי גרתי משך. אומר הרמב״ם, שים לב שדוד מלך ישראל צפה ברוח הקודש, מה עתיד להיות. הרי כל מה שכתוב בספר תהילים, הגמרא אומרת, זה שייך אקטואלי לכל רגע. הנה היום קראנו את צוות הפרשה בירושלים, את הפרק. העולה כתרדכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד. שעודים שהמחבלים היום שעברו בבית הכנסת, סיפר היהודי שהיה שם, שמכניסו כדור מטווח אפס לכל אחד. לא איבדו אפילו כדור אחד בריק. זה רשאי. באיזה רצח, באיזה אכזריות, עם גרזנים, לחתוך ראשים של אנשים, להרוג ילדים. היו שם שני ילדים שניצלו. אחד שכב תחת הספסל, התעלף, השני ברח. לא גם הם היו נהרגים. למטה מגיל בר מצווה הם היו. תהלך ולהרוג אותם בצורה אכזרית כזאת. איפה היה דבר כזה? ולמה בשמיים עשו לנו את זה? מסיבות. מסיבות, סליחה. כל ישראל ערבים זה לזה. אני אומר שגם אנחנו שומרי המצוות, אני מדבר על עצמי, צריכים לתקן את המעשים. יש בינינו הרבה פירוד לבבות, הרבה אנטי. כשמישהו אומר את הדבר הזה, אני מחפש את ההפוך. אמר לי פעם אחת שהוא עובד באיזה משרד של איזה עבודה. אז הוא אומר, אתה יודע מה אני עושה? כל יום אני יושב עם הבוס, ואנחנו עושים, איך קוראים לזה, ישיבת עבודה, מסכמים מה היה אתמול, ואיזה מטרות אנחנו צריכים לבצע היום או מחר. אומר, אז אני, כשהבוס אומר משהו, אפילו שהוא צודק, אני אומר לו אפור. אז הוא, למה אתה עושה את זה? זה אסור. לפי ההלכה, אני צריך לתת עצה נכונה. אם העצה שלו טובה, תגיד לו עצה טוב. אומר, לא, אם לא, אז מה? אז אני מיותר פה. אתה מבין איפה העקמימויות, נכנסת העקמימות בכל מיני שיטות. וזה הורס אותנו, זה משחית אותנו. וזה חודר לכל המקומות. זהו. נהיה היום הרבה דברים, לא לשם שמיים, של ממון. צריך לעבוד את השם, לא את ה... מבטיחים לך הבטחות, תתפלל פה, תתפלל כמה, ויהיה לך ככה טוב. מה אתה לבד? יש לנו תורה חדשה. זו התורה שקיבלנו מהר סיני. תורה שקיבלנו מהר סיני, מדור דור, דור אחרי דור, היא התורה שהיא לא תשתנה, כך כתב הרמב״ם, בירבים אל העיקרים, לא תשתנה בשום זמן מן הזמנים. אז חלילה וחס. אז התורה אומרת שאם אנחנו עושים איזה מעשה לא טוב, צריכים לתקן את המעשים. על ידי תיקון המעשים, נגיע לאן שנגיע ונצליח במה שנצליח. אבל אני לא יכול לתת למשל איזו צדקה, והצדקה הזאת תגיד, היא תחבר, היא תחבר, היא יכולה להאריך אפיים לעוד חודש. לעוד שנה, לעוד שנתיים, אבל עד כמה? זה לא ככה. ויש לנו ראיה, שמואל הנביא, מה הוא אומר לשאול המלך כשהוא חוזר ממלחמת עמלק? החפץ השם בעולות וזבחים? הנה שמוע, הנה יש פה מקומות, יש, הנה. לא, 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 זה לא כבוד, לא, הנה, חבוד. הנה שמוע מזרח טוב, מהקשים חלב עדים. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא שמח שאם אנחנו מקיימים את מצוותיו, הרבה יותר מאלף זבחים. זאת אומרת, יכול אדם לתת אלפי שקלים למצוות, אבל אם הוא לא לומד תורה, אם הוא לא מתקן איזה משהו, הוא לא עשה כלום. ואנחנו צריכים לדעת שכולנו באותה סירה. ותראו איך הגל הזה שהתחיל, שהתחיל בהתחלה בשטחים, אז כאילו... יבוא מי שיאמר, אז למה אתה הולך לשם, לדרום על חברון אחר כך זה הלך והתקרב, וזה התחיל ברכבת הקלה, אז כאילו בחלק הזה של ירושלים. אחר כך זה הגיע לתל אביב. ועדיין אני אומר לעצמי, לא חזרנו בתשובה. עד שהקדוש ברוך הוא היום כבר רצה להראות שהתמלאה השעה. ובתוך בית הכנסת, בשכונה שאין שם עורים, זה בכלל לא... לא קו ירוק ולא קו סגול ולא קו אדום, זה בכלל בתוך ארץ ישראל, שכונה חדשה שנבנתה באדרבה בכניסה לירושלים, שאתם מגיעים מכיוון מוצא, רואים את הרנוף ממול. זאת לפני ירושלים, ששם בבית הכנסת ביום שבת, ביום כמו שבת זה היה כיפור, איזה קורבנות, ואני מכיר את הרב משה טברסקי, הוא בשכונה שלי, כמה בתים מהבית שלי, שם הוא היה מלמד כל יום. ואתם יודעים איזה איש, איזה מאור פנים, איזה חיוך, ותמיד מדבר רק תורה. רק תורה, אף פעם שום שיחת חולי. כלום. ולא מחלוקת, ולא שנאה, ולא לשון הרע, חס ושלום ורכילויות. מה שאני צריך לפעמים, צריך לחדר, אתה יכול למצוא. ודווקא הוא, דווקא הוא נהרג, זה בא להראות שבמה שהוא היה נזהר, אנחנו צריכים להיזהר. והחברים שלו, השלושה האחרים, זה גם, זה שברחם, זה קורבן נורא והיום. אבל יש לנו דברי הזוהר, תדעו רבותיי. זוהר אומר על הפסוק, כצאתי את העיר, אפרוס כפיי אל אדוני, הקולות יחדלון, ומתר לא ייתך ארצה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, שהצדיק, כשמת, אפילו סתם צדיק, כל שכן אחד כזה, שנהרג על יד אותו יהודי עם ציצית ותפילין. כצאתי את העיר, כשאני עוזב את העולם, מה הוא עושה? הוא מתפלל למעלה, ליד כיסא הכבוד. ותדעו שזה לא קל. כי כל נפטר שנפטר, כך כותב הרב מעבר יבוק, צריך לעבור תהליך של 12 חודש, עד שיש לו רשות להתפלל. אז זה לא פשוט שהיום אומרים, בהלוויה, תהיה מליץ יושר. תהיה, בעוד שנה. שהוא יגמור את התיק שלו. אבל מי שנהרג על ידי גוי, באותו רגע, הוא עומד במחיצתם של צדיקים. ויותר מזה, הגמרא אומרת על הפסוק, זמור לאסף אלוהים באו גויים בנחלתך, תימו את החלקות שלך, מה כתוב אחר כך? נתנו את יבלת עבדיך לאורך השמיים, ושר חסידיך לחייתו ארץ. שאלת הגמרא, הפסוק לא מובן, קורא להם נבלה, נתנו את יבלת עבדיך. זאת אומרת, זה מדובר ברשע, חס ושלום. מדובר באחד שעושה את כל התועבות שבעולם. נבלת עבדיך, ואחר כך אומר, ושר חסידיך, ושיבה הגמרא ברגע שהוא נהרג על ידי גוי, הוא הפך להיות חסיד. כל שכן אחד שחי כחסיד. כל שכן האנשים שהיו בתוך בית הכנסת. זה נורא. זה איזה מחיר כבד שלנו היום. מה רציתי לומר? אנחנו צריכים לנצל את הימים האלה. שהדם שלהם עוד מפעפע באדמה. את הליטות שלהם כולם ספוגים בדם. זה נורא והיום. היה צריך לקבור אותם איתם. והסידורים גם כן. משהו נורא והיום. זה טבח, ממש טבח. אז כצאתי את העיר, אפרוס כפיי אל השם, הקולות יחדלון. המקטרגים למעלה לא יכולים לקטרג. הוא מתר, זאת אומרת, בצרות, לא ייתך ארצה. אבל זה יזהר לו לעשות עוד עבירות. אני אומר על עצמי שוב פעם, אני אומר לכם. אני לא מבדיל בין קבוצה לקבוצה. עד רבה, אני אומר שהציבור החרדי והציבור שמכיר את התורה חייב ראשון לעשות חשבון נפש. כי זה הגיע אל תוך תוכנו. תדעו, זה אדם, הרב טברסקי, אותו אני מכיר אישית, השאר אני לא מכיר. זה יהודי שכל היום היה מלמד תורה. בלילה היה ישן אולי שלוש שעות וחצי. זה היה לומד עם עצמו. למלות את המצברים. וכולו חיוך ואהבה. ושמחה בכלל איפה. הנבלות האלה, איך יכול להיות שרשע ערל, גוי, משוקץ, יפגע באחד קדוש כזה? זה גזירה נוראה. אתם יודעים שבשנת תח, לפני 300, קרוב ל-70 שנה, 370, 368 שנים בערך, הייתה גזירה קשה באירופה. האירופים מאז ומתמיד הם אנטישמים, שונאים אותם. ובאו בחלום לשני גדולי הדור, האחד השח, הבנו שבתאי כהן, בעל השפתי כהן, על שולחן ארוך, משקורי יורד העין, שמשך, חושב משפט נקרח, איזה גאון, איזה גאון, וחריף שבחריפים. השח. והשני רבי שמשון מאוסטרופולי, הידוע שיש את האגדה שאומרים אותה בערב פסח עם הסגולה לרבי שמשון באוסטרופולי, הוא כתב עשרות ספרים בקבלה ואתה קורא שם, אתה רואה, זה לא איש שהיה בכדור הארץ. זה אדם שחי בהיכל השביעי, למעלה. הוא כותב לך שמות של מלאכים, מה קורה ברקיע, מה יש קומה על גבי קומה, איזה מלאך נמצא איפה, באיזה חלון, באיזה פתח, באיזה כניסה, מי ממונה על מה, מי ממונה על רפואה, מי ממונה על הולדת בנים, מי ממונה להעלות את הקולות של התינוקות שצועקים בברית מילה, הוא מעלה את הקולות שלהם למעלה. יש מלאך מיוחד שמעלה את הדם שיוצא מהברית ומראה אותו לקדוש ברוך הוא ומשתיק את כל המקטרים. זה גם אחד הדברים שהיום מצערנו. עכשיו, בהרבה מנהגים התקלקלו. אני זוכר שהייתי ילד, זה היה נהוג. המוהל, אחרי שמעל, מניף את הסכין באוויר. כמעט לא עושים את זה. למה? כי כתוב במדרש שהסכין היא מגועלת בדם, וכשהוא מניף אותה באוויר, הוא עוצר את כל המקטרגים שמקטרגים על ישראל. הפסוק אומר, גם את בדם וליתר שילחתי אסירייך. אז יש לנו כל כך מנהגים יפים בסגולות נאות מקוריות שעומדות נגד המקטרג הנורא. זה לא עבר מותק. קצת שני, יש פירוט לבבות. יש קנאה ושנאה. לא רוצה לקטרג, אבל יש קנאה. זה מקנה בזה וזה נחם נגד זה, אבל שזה אמר כך. על מה? כמה באנו לחיות פה בעולם, באנו לבנות את עם ישראל, באנו לעזור לעם ישראל, לא באנו חלילה וחס לעשות לשון הרע ובזיונות וזה. גם, סליחה, יש חוסר כבוד לגדולי ישראל. חוסר כבוד. כל החוקים, אני לא משייך את זה לחוק מסוים. מכל החוקים. צריכים לתקן את זה. חוסר כבוד. לכן נהרגו דווקא רבנים. בגלל חוסר כבוד. יש בספר חסידים כותב, אז אם תשאל, אז יעבו אלה? לא. תשמעו מה ספר חסידים כותב, רבי ידעי חסיד. הוא אומר, לא יחרב חס ושלום את הכנסת, עד שיהודים לא יחללו את קדושתו. וכן, הוא אומר, גויים לא יכולים להחליף בית כברות, אלא אם כן יהודים מתנהגים בבית עלמין, לא בדרך ארץ. יש לנו גמרא תורשת בירושלמי, עכשיו מי אומר? מעשה בבית כנסת בטבריה. שהיה שם ויכוח בין שני תנאים. האם נגר שאין לו ראש מותר לטלטלו בשבת או לא? מה זה נגר? היו סוגרים את הדלתות, את השערים, ויש בריח. עכשיו מה זה נקרא בריח? שהוא עשוי בריח. הוא עשוי כמין וב, רב שנכנס לאדמה ותופס את הדלת, ומהצד השני הוא מקופל ברזל שקיפלו אותו. זה נקרא בריח. עכשיו מה עשה בן אדם? אין לו בריח. הלך לקח סתם איזה יתד, איזה מסמר, ותקע אותו בשבת. האם מותר לטלטל אותו בשבת או לא? זה נקרא שאין לו נגר, אין לו את הדבר הזה. מה דינו? אחד אמר מותר, השני אמר אסור. והיה ספר תורה, ואז הם לומדים תוך ספר תורה, כי כל התורה הייתה בעל פה. הפירושים שלה, ההלכות שלה, בעל פה. אחד משך מפה, אחד משך מפה, ונקרא הספר תורה. עמד רבי יוסף בן קיסמא ואמר להם, תדעו לכם, אינני יודע אם לא יבואו ימים מועטים שחס ושלום יבואו הגויים ויחללו את המקום. וככה היה. אחרי עשרות שנים, באו הגויים לשם הרומאים, הריבו את אותו בית הכנסת. והירושלמי יש את המעשה הזה שנלמד ממנו לקח. אז אין סתם. אנחנו יש שייכות ליהודים, אנחנו כל ישראל ערבים זה לזה. נרצה או לא נרצה, יש לכל אחד השפעה על כל יהודי בעולם בקצה כדור הארץ. אז אם אנחנו נחשוב מחשבות טובות, גם הם יהיו טובים. מי שחושב מחשבות שליליות, הוא מקרין מחשבה שלילית. תראה, רבנו בהי אומר, אם אישה מבשלת, טוב, מקרה אישה, היום הגברים מבשלים, אישה מבשלת, ובשעה שהיא מבשלת היא עצבנית, או מציעה מילים לא טובות, כשאוכל את האוכל הזה יכול להינזק. זה משפיע, זה מקרין. כמו שהפסוק אומר, הצלחמת להם רעי. עכשיו אתה בא לאיזה בית, תארח איזה מקום, ברוך שבו ישימו בו, זה כמו חלבות. אל תלחם את דהם רעים. אז בכל דבר, גם במחשבה, אדם יכול להשפיע. זה ממש... היום רואים את זה שזה משפיע. היום, עם כל הטכנולוגיה שיש, אז גילו שאפילו אם אדם נכנס עם מחשבות שליליות בבית, אז באלקטרודות רואים כבר את המתח שיש, הוא מקרין מתח. אדם עם מתח, מקרין מתח באותו מקום. אדם עם שלווה ועם שמחה, מקרין שלווה ושמחה. אז וככה זה גם למעלה. למה יש זעם? אנחנו רואים שיש חרון אף. היום עמדתי באמצע הלוויה בדמעות, אני אומר לרב שלידי, רב גדול, רב ברוך אזרחי. אמרתי לו, יש חרון אף נורא בשמיים. מה עושים? איך עוצרים את זה? נו לנו עצה. אני יודעים איך לעצור את זה, יודעים, כי התורה אומרת, אבל איך מקרבים את הלבבות, איך משנים את המצב, מה עושים כדי שנתעורר? תסתכלו לנו, נדבר עליכם, לא באתי להגיד עליכם. אני אומר, דווקא העיר הקרובה אל החלל ירושלים, היא צריכה ראשונה לתקן את מעשיה. זה לא דבר פשוט. ישמעאל, פרא אדם, פרא אדם. אומר הרמב״ם שם, שאמר דוד, אוי אני כי גרתי משך, גרתי, אני גר ליד משך, משך ותובל, זה המוסלמים. שכנתי, הוא אומר אני שכן עם העולה כדר. הוא ממשיך ואומר אני שלום וכי אדבר, המה למלחמה. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה שם אותם לידינו, לאיים עלינו, כדי שנהיה טובים. אז צריך לצעוק לו, תחנן אליו, ש... יש אותך עוד פה. שווה עוד רק היום, והצורים שמסכנים מתבוססים בדרם, בבתי החולים, בקצין המשטרה, שמצבו קשה מאוד, צריך להתפלל עליו איתן, בן שרה. צריך להתפלל עליו שיחיה. זה עשר נפש להציל יהודים. אני יודע אם הם לא היו, מה היה נהיה? איזה טבח היה נהיה? זה נס, אתם יודעים, זה בית הכנסת שהיא, זה בניין שמורכב אולי ב-15 אולמות תפילה. וזו השעה הקריטית שמתחילים אנשים, אם הם היו באים משמונה אוי ואבוי מה שהם היו עושים. הקדוש ברוך הוא, רחמן, מלא רחמים. אומר הזוהר, אמר רבי יהודה, זה בפרשת שמות, אין לך אומה שפלה כישמעאל. תמיד שאתה קורא את זה, אתה אומר, לא שם עולם, אבל בשואה עשו דברים נוראים. אבל היום שאתה רואה מה שהם עושים, אחרי כל הפיצוצים והפיגועים והטירוף, אז אתה מבין את דברי הזוהר, איזה דברי נבואה. אין לך אומה שפלה כישמעאל. אבל מה נעשה? מה נעשה? והמדרש מצד שני אומר, תראה בפרשת שלח לך, יש אנשים ששמותם נעים ומעשיהם נעים. יצחק, שמו יצחק, הוא היה צוחק, הוא שמע יצחק לי. אברהם, אב ואב, היה אבא של כולם. יעקב, אדם נולד, בתחילה היה עקב, אחר כך ישראל, שרית עם אלוהים ועם אנשים בתוכן. והיה שר עם מלאך ויוכן. ויש שמותיהם מכוערים, והם מכוערים. לא נסביר את הרשעים שיש בדורנו, הגויים, עזוב אותם שם. יש ששמותיהם נעים ומעשיהם מכוערים. ויש ששמותיהם מכוערים ומעשיהם נעים. מי אלה ששמותיהם נעים ומעשיהם מכוערים? אומר ישמעאל ועשיו. ישמעאל זה שם מאוד יפה, ישמעאל. היה לנו שלושה תנאים בשם רבי ישמעאל. ישמעאל בן אלישע, שהרומאים מלכו אותו. רבי ישמעאל לברעיתות, שעוסקים אותו כל יום. רבי ישמעאל התנא סתם, שהוא היה רבו של רבי מאיר. היה לנו לפני 250 שנה קצת יותר, באיטליה, רבי ישמעאל הכהן. בעיר מודנה, חיבר עשרות ספרים. הרב חידה כותב עליו באיזה אהבה, ואתה קורא את הפירושים שלו ואת הסברות שלו ואת העומק שלו. ישמעאל, היה גם במצרים רבי ישמעאל כהן. היום לא יודע, לא קוראים ישמעאל, זה קצת צורם לאנשים. עשה לשון עשוי. תראה מה אומר יונתן בן עוזיאל על הפרשה שלנו. ויצא הראשון אדמוני גברה נחשי נסגן. הוא אומר, אדם שלם עם שיער וציפורניים כמו גבר בגיל 18 שנה. עכשיו, עוד יותר על התוספות ודעת זקנים אומרים שלמה הקדוש ברוך הוא אומר ואת עשיו שנאתי, זה בהפטרה, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, אומר הסיבה היא שבסתם ילד עד גיל בר מצווה אנחנו עוד לא שופטים אותו, כי הוא עדיין ילד, ואפילו אחרי זה בדין של מעלה עד גיל 20. אבל זה מדובר בסתם אנשים. יעקב ועשיו שנולדו מגיל אפס היו כמו גברים בגיל 20, עם שכל משלהם, עם הבנה משלהם, ועם דיבור היו מדברים גם. אז עשיו, לכן הקדוש ברוך הוא שונא אותו. מה עובדיה הנביא, חזון עובדיה, שמוע שמענו לאדום, בציר בגויים שובלח. הוא אומר לו, אחרי זה נקטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. למה? אומרת הגמרא, יבוא עובדיה, עובדיה היה מצאצאי עשיו. עובדיה היה גר, מאדום. כל אבו יהודי בהתגייר, הוא יהיה נביא. גר מאדום. והגר הוא מאדום, הוא... אז גר מאדום, טובים השניים מן האחד. לכבד גם את זה וגם את זה. גר מאדום, ואיפה הוא עבד? בבית של אחאב. ואחאב עובד אלילים, ואיזבל אימא של עובדי אלילים. הפסוק אומר, העמידה 400 נביאי הבעל ו-450 נביאי האשרה. 850 נביאי שקר העמידה. ואת כל נביאי השם הרגה, והשאירה רק אחד את אליהו, היא לא השאירה, היא חיפשה אותו. ואליהו צועק, הוא עומד בכרמל ואומר, ואני נותרתי לבדי. אלה איפה הם? אז הגמרא שואלת, למה בזמן אחר היו עובדים אלילים ולא היו נהרגים במלחמות? אומרת, נשארת ביניהם אחדות. חיבור עצבים, אפרים, אנחנו. בזמן דוד המלך היו יוצאים למלחמה וכן היו נהרגים. כי היה ביניהם דיקטוריה, הלשנות, דיקטוריה זה הלשנה. הדואג, החיתופל, וכל מיני אנשים, ולא רק הם, הייתם סיעות שלהם שלמות. שהציקו לדוד המלך, והם מפזים אותו, מלבינים את פניו, אז לכן לא ניצחו במלחמה. אז איזבל מצד אחד, ואחאב מצד שני, ועובדיה חי בין שני רשעים, ולא לומד במעשיהם הרעים. אומרת הגמרא, יבוא ויפרע מעשיו, שגר בין שני צדיקים. יצחק מפה, ורבקה מכאן, ולא למד במעשיהם הטובים. ולהפך היה גם צבוע, צייד בפית. אצלו הכל, לפעם היינו לפני איזה 40 שנה בערך. אני גר בסנדריה, אז אצלו זה הכל צהריים הביתה, אחרי שהייתי נשוי, חוזר שוב. אז לוקח איתי בדרך, נוסע באוטובוס קו 9, זה רבע שעה נסיעה. לוקח איתי חושב משפט ולומד, כדי יש לנו מבחנים כל חודש. יום אחד נשבתי, עכשיו האוטובוס הזה מקשר בין האוניברסיטה של הר הצופים, מתחיל משם, ומסיים בגבעת רם, באוניברסיטה העברית. ובאמצע אני עולה באזור סנהדריה, יורד באזור גאולה לישיבת פורת יוסף. והאוטובוס ממשיך הלאה. יום אחד התיישב לידי, זה אדם, מחבד כל אחד. זאת אומרת, ברשו פרופסור באוניברסיטה. אז הוא אמר לי, אני יכול להפריע לך? אז הוא, בבקשה. אז על מה אתם לומדים? אתם לא חושב משפט, זה, אתה מדבר, הרמב״ם. הלכות כלאיים שכתב הרמב״ם, שם יש ריבועים וערוגות, איזה הלכות. כמה צריך להרחיק בין ערוגה לערוגה. אז איך בודקים ערוגה, מרפאים אותה, ואם היא עגולה, ואם היא משולשת, וכל מיני אגרמות. אז הוא אמר לי שהוא מתפעל מאוד מזה. טוב, המשכנו לדבר, אז הוא ראה שאני פתוח איתו, ונה לי בשיחה יפה, מכבד אותו, אפילו שהוא לא שומע מצוות. אז מה, הוא בן אדם. המשכנו לדבר, אמר לי, תגידי, אם למדים אתכם תיאולוגיה, וזה אומר, זו סליחה על הבורות, אני לא הבנתי מה זה. אז הוא אמר לי שבעולם הנוצרי, דאבתי בין מפלפי הבדלות, את הכומרים, מלמדים אותם איזה שנתיים, כל מיני הצגות, מלמדים את הכומר, איך הוא צריך להתלבש, ואיך לשים פה את הפפיון, ואת הטביון על החזה, ואיך לצעוד, ואיך לעשות עם כפות הידיים, כאילו מזיז את המלאכים, ואיך, אני לא יודע, מלאכי חבלה, מלאכי השחזה, ואיך הוא מחפר לכולם, ואיך הוא מברך את כולם, עושה כל מיני תנועות, וצועד עקב בצד אגודל, ובנאום שלו, אתה איפה להרים את הכל, ואיפה להוריד את הכל, ואיפה פתאום לשיר, ואיפה פתאום לספר בדיחה, ואיפה פתאום להציג, פתאום להיות רציני, לגרום שיבכו, זה הכל טקטיקות רמאויות, יש צל הבבות, אתם יכולים למצוא את זה. אז אמרתי לו, סליחה, אני יכול לענות לך משהו, כי אני כבר צריך לרדת בתחנה, אבל לכבודך אז. אמרתי לו, כתוב, הר יצחק תעשיו כי צייד בפים, ורבקה אוהבת את יעקב. המורה אומרת, שהתורה שלנו, תורת אמת, היא לא צריכה יחסי ציבור. היא לא צריכה יחצנים שנמכרו אותה. או רב בישראל ורב אמיתי, הוא לא צריך לקחת לו איזה איש תקשורת, או איזה איש פרסומי, או אני יודע מה וכו', שישווק אותו לציבור. זה בושה. למה? כי במשנה כתוב, בראש הומיות תקרא. התורה מכריזה על האדם בפתחי שערים. מי שיש לו תורה, התורה שלו מכריזה עליו. הוא לא צריך את זה, כי אנשים, יש להם הבחנה לדעת, הוא מדבר אמת. וזה בא לפה לעשות לנו אוונטה. אני מקווה שאני לא כזה. אז, אבל אצל הנצרות שהתורה שלהם שקר, הם חייבים את זה לקור כדי לעשות חיצוניות. אז פה רואים כמה חיצוניות היא לא טובה. ואנחנו צריכים לעבוד את השם באופן פנימי. תאמינו לי שתפילה אפילו קצרה מהלב שווה 1,000 תפילות שנאמרות מן השפה ולחוץ. אנחנו מאוד שבורים, עדיין בהלם, לא עברו 24 שעות מהמקרה המזעזע הזה, אבל אנחנו צריכים לחשוב יחד איך למצוא דרך להשיב את החלון אף שיש למעלה עלינו. אם אנשים כאלה צדיקים הולכים, ואם מקרה כזה נורא קרה היום, זה אומר דורשני, קרה דבר בישראל. עכשיו החודש חשבן הזה, זה לא כמו החשבן של אתמול. זה מר חשבן, זה קשה מאוד. וזה מראה שצריכים, עוד פעם, סליחה שאני חוזר ואומר, אחדות, אהבה בלב, לעזור לזולת יותר. הנה, אחד מהם היה לו גמח, פצוע אחד. אבא לתשעה ילדים. אבא לתשעה ילדים. פצוע. הוא היה לו גמח, הוא לא לקח שקל מהגמח. והיה כל הזמן מקבל לאנשים ועוזר להם בכל מיני ענייני עזרה. זה פלא. דווקא בחור עם כיפה, לא איזה, תגיד איזה רב. וזהו, אז תארו לכם, זה מראה במה בדיוק קדוש ברוך הוא מצביע לנו איפה צריך לתקן. לשמור על הזמן, לא לבזבז זמן וללמוד כמה שיותר תורה. כמו שהיה הרב טברסקי, עוד עכשיו רב. תאמינו לי שאני מחכה מחר לראות אותו בשכונה. איזה פנים, איזה יופי. איזה מאור פנים, איזה צהלה. אף פעם לא ראית אותו, לא עצב ולא כועס, לא זועם. זו מכה שלא כתובה בתורה. מה אומרת על הפסוק? גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה הזה, איזה עוד מכה יש שלא כתובה? זו פטירתם של צדיקים. פטירה. הריגה של צדיקים, רצח של צדיקים. בשמשון מאוסטרופולי, אני לא סיימתי לכם את הסיפור. אז בשנת תח, באה השאלה, שני רבנים חלמו חלום. השח, ברבי שמשון מאוסטרופולי, הודיעו להם שיש גזירה על עם ישראל, אם אתם מוכנים ללכת קורבן כפרה על עם ישראל. השח הוא חכם תלמודי, פלפלן, הביא פסק וכתב שלא. מאיפה יש לנו ראייה? הגמרא אומרת שאם גויים צרים על עיר ואומרים להם, תנו לנו אחד מכם או שניים מכם ונעזוב את כולכם, יהרגו כולם ולא יבשרו אחד מהם. אבל אם הם באו על עיר ואמרו, תנו לנו את לוני אלמוני, את איקס וואי, הם אומרים את מי, אז כן ניתן אותו. כמו המעשה עם שבע בן בכרי, שבוע בפסוק. אמרו להם, תנו לנו את שבע בן בכרי, ונעזוב אתכם, אז מסרו אותו. יש מעשה נורא בתלמוד, במסכת פסחים, דף נון. שם דבר נורא. שם הגמרא אומרת על בנו של רבי יהושע בן לוי, רב יוסף. חלה, ונשמתו פרחה ממנו. זה לא איבד ההכרה, לא בקומה, נשמתו מת ממש. ופתאום רבי יהושע בן לוי ראה אותו שהוא מתעורר, ושואל אותו מה ראיתה, אמר לו שלושה דברים. מכריזו שם, אשרי מי שבא לכאן לתלמודו בידו. זאת אומרת, יודע את התורה. אומרים לו, מה אתה יודע? תהילים, תגיד פרק. לפחות פרק אחד יודע להגיד אותו בלי טעות. משנה, תגיד לי משנה בלי טעות. הלכה, תגיד לי הלכה אחת. אפילו אחד. צריך לכן האדם תמיד ללמוד איזה קטע, ולדעת, תחזור אחריו, שיהיה לו שם ביום הדין, יהיה לו מה להגיד. ודבר שני, היו אומרים, ראיתי עליונים למטה, תחתונים למעלה. זאת אומרת, אלה שנחשבים פה אנשים פשוטים, נראה אותם יושבים בקומה הגבוהה, ואלה שנחשבים אנשים גדולים, אז עולם הפוך ראיתי. אמרו לו אבא שלו, לא, עולם ברור ראית. אתה נדמה לך שאלה גדולים. אלה לא גדולים, הם קטנים. דווקא אלה שנמצאים במטה, אלה הגדולים. דבר שלישי, הרוגי מלכות, אין כל בריאה יכולה לעמוד בשניהם. זאת אומרת, הנה הרוגי מלכות. רבי עקיבא וחברה, כמו זה הרב משה היום, אמרת לא, מצד אפילו שהוא תמיד חכם, מספיק. אלא להיות לא ליאנוס ופפוס, מי אלה? רשי אומר, היה בלוד, הרוגי לוד אלה נקראים. הרוגי לוד, אין בריאה יכולה לעמוד מחיצתיו. אלא היו אנשים שלא שמרו מצוות, ואפילו שייכים, לא רוצה להגיד דעת. אסור לדבר עליהם אחרי שמתו. היו אנשים לא כשרים. ביום אחד רצחו את ביתו של הקיסר, והעקבות של הרוצחים הובילו לעיר לוד. והקיסר הביא את כל הצבא, הקיפו את כל העיר, ואמר להם, או תמסרו לי את הרוצחים, או אני כעת שוחט את כל העיר, חס ושלום. בואו לוליאנוס פפוס. אמרו לרב, אנחנו הרוצחים, זה נתנו למלך. אמרו, יפה, אני אמסור אתכם, אבל תגידו לי, למה עשיתם את זה? אמרו לו, האמת? לא אנחנו. אבל אנחנו יודעים שבין כה הם ימותו, אז בואו כדי שהם ימותו בתור רוצחים, ויצילו את כל העיר. וככה היה. הם עשו את עצמם להציל את כל העיר, אומרת הדברה, הצילו את כל העיר, הם כעת יושבים במקום בגן עדן, שאין כל בריאה יכולה לעבוד בחיצתם. כותב הרב מעבר יבוק, מביא גמרא במסכת יבמות, גמרא מפורסמת, סליחה, בסנהדרין מ"ג. סנהדרין מ"ג הגמרא אומרת שסתם אדם רק אחרי 12 חודש מגיע למחיצתו בגן עדן, אבל מי שנהרג על ידי גוי, באותו רגע הוא מגיע למחיצתו בגן עדן, יכול להיות מליץ יושר. אז זה מה שנשאר לנו לומר. לבקש מנשמותיהם הקדושות והטהורות, שיתפללו עלינו ועליכם ועל כל ישראל, שאומר השם למלאך המשחית הרף, ושמכאן ולהבא למושבנת הבאה, ויהיה גזרות טובות עלינו ועליכם ועל כל ישראל.